שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד הקודם ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוגי השופרות בראש השנה, ביובל ובתעניות. בחלק השני נדבר על שינויים פיזיים שנעשו בשופר, מתי הם פוסלים ומתי לא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, באיזה שופר תוקעים והתיאור של התקיעה עצמה, בראש השנה, ביום כיפור ובתעניות, ואת החלק הזה נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי סוג השופר, כלומר, למדנו כבר בדף הקודם שבקרן של פרה בראש השנה וביום כיפור אי אפשר לתקוע, אבל בשאר אפשר, כלומר בשל יעל ובשל איל. אבל עכשיו נראה שבין יעל לשל איל יש עדיפות ביניהם. למה שיהיה עדיפות? כי כל אחד מהם מסמל מבחינה רוחנית משהו אחר. היעל הוא פשוט, כלומר הוא ישר, כלומר הוא לא מסמל שברון לב, אלא דווקא לבוא בצורה ישרה כלפי השם מתוך שמחה, לעומת זאת האיל הוא כפוף, כלומר לבוא לפני השם בשברון לב. והשאלה היא, באיזה יום מתאים להשתמש בכל אחד מהם, ולגבי זה אנחנו נראה שלוש דעות. תנא קמא, רבי יהודה ורבי לוי. נאמר קודם את הדעות ואז נסביר אותם. אז תנא קמא אומר שבראש השנה ביעל ובתעניות בעיל, רבי יהודה אומר שבשניהם בעיל, ולגבי יום כיפור גם תנא קמא וגם רבי יהודה מסכימים שזה בשל יעל. רבי לוי לעומת זאת אומר שגם בראש השנה וגם ביום כיפור זה בשל עיל, ורק בתעניות זה בשל יעל. אלה הדעות. שוב, תנא קמא ורבי יהודה מסכימים שביום כיפור זה בשל יעל, בתעניות זה בשל איל. המחלוקת שלהם זה לגבי ראש השנה, שלפי תנא קמא ביעל, לפי רבי יהודה באיל. רבי לוי לעומת זאת בראש השנה ויום כיפור באיל, ובתעניות ביעל. אלה הדעות. קשה לזכור את זה, כדאי להסתכל בטבלה באתר, כך זה מאוד פשוט. ועכשיו נסביר את הדעות עצמם. אז הדעה הראשונה זה תנא קמא, הוא מבין שבראש השנה אנחנו ניגשים אל השם מתוך שמחה, מתוך ישרות הלב, שלא יהיה בלב הקמומיות, לכן משתמשים ביעל פשוט. בתעניות לעומת זאת באים מתוך שברון לב, ולגבי יובל פשוט יש גזרה שווה כמו שראינו אתמול בין ראש השנה ליובל, ולכן זה כמו ראש השנה ביעל פשוט. זה תנא קמא. רבי יהודה לעומת זאת מבין שראש השנה באופי שלו זה כמו תעניות, כלומר גם בראש השנה באים מתוך שברון לב ולכן בעיל כפוף. אבל ביובל הוא עדיין מסכים עם תנא קמא שזה בשל יעל פשוט, כלומר לדעתו אין את הגזרה שווה לגבי זה, כלומר הוא לא צריך להשוות את יובל עם ראש השנה. ולמה לדעתו יובל זה ביעל פשוט? כי יום כיפור של היובל זה זמן משמח, העבדים יוצאים לחרות, בקומה זקופה, זה לא הזמן לכיפוף הלב, אלא דווקא ליעל פשוט. זה דעת רבי יהודה. אז שוב, לגבי תעניות, שני מסכימים שהאופי זה שברון לב. לגבי ראש השנה, יש כאן מחלוקת עקרונית של התנא קמא זה מתוך ישרות, ולרבי יהודה זה מתוך כיפוף. הדעה השלישית זה רבי לוי, שהוא אמורה, ממילא צריך להסביר איך הוא הגיע למה שהוא הגיע, הוא לא יכול לחלוק על התנאים. זו מצד אחד לגבי ראש השנה פוסק כמו רבי יהודה שזה בעיל כפוף, ולגבי יובל שהוא אומר שגם זה בעיל כפוף, שזה גם נגד תנא קמא וגם נגד רבי יהודה, איך הוא אומר את זה? מסבירים בראשונים שהוא סובר בזה כמו תנא קמא שיש גזרה שווה בין ראש השנה ליובל. ממילא, כיוון שבראש השנה זה בעיל כפוף כמו רבי יהודה, אז גם יובל זה בעיל כפוף, אפילו שרבי יהודה עצמו לא אומר את זה ביובל. זו דעת רבי לוי. הגמרא לא מסבירה איך הוא הגיע לזה שבתעניות זה ביעל פשוט. עד כאן הסעיף הראשון לגבי סוג השופר. ראינו שלוש דעות לגבי ראש השנה, יום כיפור ותעניות. הסעיף השני זה בשורה הרביעית בעמוד א', וזה לגבי שהמשנה ממשיכה לתאר איך היו תוקעים בשופר במקדש בראש השנה ובתעניות. והמשנה אומרת שלא היו תוקעים רק בשופר, אלא גם בשופר וגם בחצוצרות. בראש השנה היו שני חצוצרות בצד ושופר אחד באמצע, כי העיקר זה השופר, והוא גם היה מעריך יותר מהחצוצרות. בתעניות, דווקא החצוצרות הן העיקר, ולכן היו שתי חצוצרות באמצע, ומצידיהם שני שופרות, והחצוצרות היו מעריכות יותר מהשופרות. זה מה שאומרת המשנה, ועל זה מקשה הגמרא, איך יכול להיות שהיו תוקים גם בשופר וגם בחצוצרות ביחד? הרי לכאורה, תרי קלי לא משתמי, כלומר שני קולות ביחד אי אפשר לשמוע אותם. איך אנחנו יודעים שאי אפשר לשמוע אותם? אז הגמרא תביא שני מקורות שמשם לכאורה עולה שאי אפשר לשמוע שני קולות ביחד, ואנחנו נצטרך לתרץ כל אחד מהמקורות בפני עצמו. אז המקור הראשון שלכאורה משם עולה שאי אפשר לשמוע שני קולות ביחד, זה מברייתא שמדברת על מתן תורה, שהיא אומרת שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכולה לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע. אז הנה אנחנו רואים שאוזן לא יכולה לשמוע שני דברים בבת אחת. זה המקור הראשון לקושייה על זה שתקעו בשופר ובחצוצרות ביחד. ולגבי המקור הזה, הגמרא מביאה שני תירוצים. התירוץ הראשון זה שאתה צודק. באמת אי אפשר לשמוע שני דברים ביחד, ובאמת גם שופר וחצוצרות אי אפשר לשמוע ביחד. אז איך בכל זאת עשו אותם ביחד? לא עשו אותם ביחד. מה הכוונה? התחילו ביחד, אבל אחרי זה העריכו בשופר, וכך באמת שמענו את השופר גם בפני עצמו, ובזה הצענו ידי חובה, ולא כשהם היו ביחד. זאת התשובה הראשונה, באמת אי אפשר לשמוע ביחד, ולכן מעריכים בשופר. עכשיו, הבעיה עם התשובה הזאת זה שהגמרא תוכיח שלא יכול להיות שאנחנו יוצאים ידי חובה מתקיעה כזאת שלא שמענו את ההתחלה שלה, כי הרי בהתחלה היא הייתה ביחד עם החצוצרות, אלא שמענו רק את ההמשך כשהחצוצרות הפסיקו, ובזה לא יוצאים ידי חובה, כי צריך לשמוע גם את ההתחלה וגם את הסוף. מאיפה לומדים שצריך לשמוע גם את ההתחלה וגם את הסוף? אז לזה הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה מברייתא שאומרת שאי אפשר להחשיב תקיעה אחת ארוכה גם כתקיעה האחרונה בסדרה הקודמת וגם כתקיעה הראשונה בסדרה החדשה, והגמרא מניחה שלמה אי אפשר? כי צריך לשמוע את ההתחלה ואת הסוף. וכשאתה מחשיב תקיעה אחת ארוכה לשניים, אז לראשונה אין סוף, ולשנייה אין התחלה. זה מקור אחד לזה שצריך התחלה וסוף, אבל הגמרא דוחה את זה, כי יכול להיות שבאמת לא צריך לשמוע את ההתחלה ואת הסוף, אבל עדיין אולי צריך שיהיה התחלה וסוף, ובדוגמה הזאת, לא רק שלא שומעים את ההתחלה ואת הסוף, אלא בכלל אין התחלה וסוף, לכן הגמרא מביאה מקור שני לזה שצריך לשמוע התחלה וסוף, וזה מהסיפה של המשנה הבאה. כתוב שם שמי שתוקע לתוך בור, אז אם משהו שמע, זה לא הקול של השופר, אלא כל הברה, כלומר סוג של הד, אז הוא לא יצא. עכשיו הרי גם מי ששומע הד, ההד מגיע רק אחרי זה, בהתחלה הוא שומע רק את הקול שופר, אז למה שהוא לא יצא ידי חובה? הרי בהתחלה לא היה הד, אלא כנראה שלמרות שבאמת בהתחלה הוא שמע קול שופר, הוא לא שמע את הסוף של אותה תקיעה, כי בסוף כבר ההד הגיע, אז הנה אנחנו רואים שלא מספיק לשמוע את ההתחלה, אלא צריך לשמוע את ההתחלה ואת הסוף. וממילא נחזור לנושא שלנו, ניסינו לומר שבאמת עקרונית שני קולות לא נשמעים, ובכל זאת תקעו בשופר ובחצוצרות ביחד. אחד, ולמה? כי בסוף העריכו בשופר, ובזה יצאנו ידי חובה. אבל עכשיו דחינו את זה ואמרנו, לא יכול להיות שיצאנו ידי חובה בהערכה של השופר, כי צריך לשמוע את ההתחלה ואת הסוף. ושם שמענו רק את הסוף, ולא את ההתחלה, כי בהתחלה היה גם חצוצרה. ממילא את התשובה הזאת אנחנו דוחים, וזה מחזיר אותנו שוב לקושייה הראשונה. איך יכול להיות שתקעו בשופר ובחצוצרות ביחד? הרי למדנו בברייתא שזכור ושמור בדיבור אחד, אין האוזן יכולה לשמוע, אלא אם כן זה בנס. אז איך אפשר לשמוע שופר וחצוצרות? צוצרות ביחד. אז את התשובה הראשונה שבאמת אי אפשר לשמוע ולכן העריכו בשופר דחינו, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה אומרת שבאמת כן אפשר לשמוע שני קולות ביחד, ומה שאותה ברייתא אמרה שאי אפשר זה כששני הקולות הם מאותו מקור, כמו בהר סיני ששני הקולות הם מהקדוש ברוך הוא, אז באמת קשה להבחין בין הקולות ואי אפשר לשמוע אלא אם כן יש נס. אבל אם אתה שומע שופר וחצוצרות, זה משני מקורות שונים, ואתה יכול להתרכז בזה שאתה רוצה, כלומר בשופר, ולצאת ידי חובה. אז עד כאן הקושייה הראשונה על זה שתקעו גם בשופר וגם בחצוצרות. הבאנו על זה שני תירוצים. אחד זה שבאמת אי אפשר לשמוע ולכן העריכו בשופר. תירוץ שני זה שבאמת כן אפשר לשמוע כי זה משני מקורות שונים. אז זאת הקושייה הראשונה לגבי תרי קלי לא משתמי. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בזה, כי מיד הגמרא מביאה קושייה שנייה, וכאן כבר כן מדובר בשני מקורות. ובכל זאת, משמע שאי אפשר לשמוע אותם ביחד. מה המקור? זה מברייתא שאומרת שבקריאת התורה אסור שיהיו שניים שקוראים בבת אחת. ולמה? כי תרי קלי לא משתמי. אפילו שזה שני אנשים שונים קוראים, בכל זאת אי אפשר לשמוע אותם ביחד. אז זאת הקושייה השנייה על זה שתקעו בשופר ובחצוצרות ביחד, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, גם כשזה נובע משני אנשים שונים, בכל זאת אי אפשר לשמוע אותם ביחד, כמו שכתוב באותה ברייתא, אבל כבר אותה ברייתא עצמה מביאה שיש לזה יוצא דופן. מה יוצא דופן? דבר שהוא חביב, כמו הלל והמגילה, כיוון שהם דברים שאנשים מתרגשים לקראתם, כי אין אותם הרבה. בדבר כזה, כן אפשר לשמוע שני קולות, ולכן בהלל ומגילה יוצאים מדי חובה גם אם שניים קראו בבת אחת. וממילא גם השופר, שהוא ודאי חביב ומתרגשים לקראתו לפחות כמו הלל והמגילה, אז גם אותו כן אפשר לשמוע אפילו שביחד איתו תוקעים בחצוצרה. אז זאת התשובה הסופית, איך אפשר לשמוע את השופר ואת החצוצרות ביחד? אז אמרנו, נכון שבדרך כלל תרי קלי לא משתמי, אפילו שהם נובעים משני אנשים שונים, אבל בדבר שהוא חביב, כמו הלל מגילה ושופר, אפשר לשמוע. עד כאן הסעיף השני, לגבי תרי קלי לא משתמי. הסעיף השלישי זה לגבי זה שהמשנה מתארת שהיו מצפים את השופר שבמקדש בראש השנה בזהב ובתעניות בכסף, ועל זה נעיר שתי הערות. הערה אחת לגבי ראש השנה בשורה הראשונה בעמוד א' זה שהיו מצפים בזהב לא במקום שבו השפתיים ממש נוגעות בשופר, אלא רק בהמשך בחלק החיצוני, כי אחרת זה פוסל את התקיעה, כמו שעוד מעט נלמד בחלק השני של השיעור. זאת הערה אחת. הערה שנייה מאמצע עמוד א' זה למה בראש השנה ציפו בזהב ובתעניות בכסף. אז לזה יש שתי תשובות. תשובה תשובה אחת זה שהתקיעה של ראש השנה זה בזהב, כי זה מצווה בפני עצמה. לעומת זאת, התקיעה של התעניות זה רק לכנס את העם, ואנחנו רואים בתורה שכשהמטרה היא לכנס את העם, אז עושים את זה בשל כסף. כמו לגבי החצוצרות, עשה לך שתי חצוצרות כסף, והיו לך למקרא העדה, אז אותו דבר, גם את השופר שנועד לכנס, מצפים בכסף, לא בזהב. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה זה שהתורה חסה על ממונם של ישראל, ולא רוצה שנוציא הרבה כסף, ולכן בתעניות משתמשים רק בשל כסף, ורק בראש השנה, ששם זה יום טוב, אז שם התורה לא חסה ומשתמשים בשל זהב. אלה שתי הסיבות, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי הציפוי בזהב ובכסף. הסעיף הרביעי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי המדינה. כלומר, עד עכשיו דיברנו על איך היו תוקים במקדש, עכשיו נראה את ההבדלים בין זה לבין המדינה, כלומר לא במקדש, ולגבי זה נציין שני הבדלים. הבדל אחד שאומר רש"י על המשנה זה שהציפוי בזהב היה רק במקדש, לא במדינה. הבדל שני זה לגבי השילוב של חצוצרות עם השופר, שרב פאפה בר שמואל רצה לעשות ככה גם במדינה, אבל רבא וגם בברייתא אומרים שזה רק במקדש, כמו שכתוב בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, כלומר רק לפני מלך השם במקדש, אז עושים גם חצוצרות וגם שופר. אבל במדינה, בראש השנה עושים רק בשופר, בתעניות לפי חלק מהראשונים רק בחצוצרות, לפי חלק רק בשופר, בכל אופן לא עושים את שניהם ביחד. זה הסעיף הרביעי, שני הבדלים בין המדינה למקדש. הסעיף החמישי והאחרון זה שמקודם אמרנו שלפי רבנן יש גזרה שווה בין ראש השנה לבין יובל, ולכן כמו שראש השנה זה בשל יעל פשוט, גם ביובל זה ביעל פשוט. עכשיו כשרבנן אמרו את זה, אז הם ישבו בין ראש השנה לבין יום כיפור של היובל, לא רק לגבי התקיעה, אלא גם לגבי הברכות. כלומר שגם ביום כיפור של היובל, אפילו שזה יום כיפור וזה לא ראש השנה, מתפללים מלכויות, זיכרונות ושופרות, בדיוק כמו בראש השנה. זה המשנה, עכשיו על זה הגמרא מעירה, שלגבי הנוסח שאנחנו אומרים היום בתוך ברכת זיכרונות, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, שזה אגב לפי שיטת רבי אליעזר שבתשרי נברא העולם, את המשפט הזה אנחנו אומרים רק בראש השנה ולא ביום כיפור, כי הרי יום כיפור זה י' בתשרי, והעולם ודאי שלא נברא בי' בתשרי, אבל חוץ מהמשפט הזה, את כל שאר סדר הברכות של מלכויות, זיכרונות ושופרות, אומרים לפי רבנן גם ביום כיפור. זה היה הסעיף החמישי והאחרון לגבי תקיעת השופר והחצוצרות במקדש ובמדינה, בראש השנה, ביובל ובתעניות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה לגבי שינויים פיזיים שנעשו בשופר, נראה מתי זה פוסל ומתי לא. לגבי זה יש לנו את המשנה ועוד שלוש ברייתות, גם המשנה וגם הברייתות די דומות אחת לשנייה, לכן לא נראה את זה לפי הסדר אלא לפי הנושאים, ובכל נושא נראה מה כתוב על אותו נושא במשנה ובברייתות. אז הנושא הראשון זה שופר שנשבר. לגבי זה נדבר על שני סוגים של שבירות. סוג אחד זה שהוא נסדק, וסוג שני זה שהוא ניקב. לגבי שופר שנסדק, גם כאן אפשר לדבר על שני סוגים של סדקים. סוג אחד זה סדק שממש חוצה את השופר לשניים. סוג שני זה שיש סדק רק בצד אחד, אבל לא בצד השני, וממילא השופר עוד לא נחצה לשניים. אז לגבי סדק שממש חוצה את השופר לשניים, זה הנושא של המשנה, ויש שני סדקים כאלה, אחד לאורך ואחד לרוחב. בשני המקרים, בהנחה שאחרי השבר הזה אין שיעור שופר, אז כרגע ודאי שזה פסול, ואומרת המשנה שגם אם הוא חיבר את שני החצאים ותיקן את זה, עדיין זה פסול, ורש"י מסביר כי זה נחשב כמו שני שופרות. זה לגבי סדק שממש חוצה את השופר. לגבי סדק שהוא רק בצד אחד והוא לא שובר את השופר לשני חלקים נפרדים, השופר עדיין אחד, אז בהנחה שעדיין אפשר לתקוע בשופר, אז עולה בברית הג' לפי התוספות שרק אם זה סדק לכל האורך או לכל הרוחב, אז זה פוסל. אבל פחות מזה, זה לא פוסל. וגם לגבי הרוחב, גם כשזה כן לכל הרוחב, עדיין אם מההתחלה של השופר ועד הסדק נשאר שיעור שופר, אז לא מעניין אותי הסדק, אני מתעלם ממנו, ואני עושה כאילו שיש לי רק את החלק של השופר עד הסדק, וממילא זה קשר. וכמה זה שיעור שופר? רשב"ג אומר שאם אני מחזיק את השופר בכף היד ורואים קצת מהשופר בשני הצדדים של היד, זה נחשב שיעור שופר. אז זה לגבי סדק, שוב, אם זה חצה את השופר לשניים זה פסול, אם זה רק סדק, אז כל עוד זה לא לכל האורך או לכל הרוחב, זה קשר. עכשיו רק נדגיש שזה כל עוד שהוא לא תיקן את זה עם דבק. אם הוא תיקן את זה עם דבק, זה יכול להחמיר את המצב, כמו שעוד רגע נראה בסוג הבא. בכל אופן עד כאן לגבי הסוג הראשון של השבר. הסוג השני זה ניקב, כלומר שיש פשוט חור. עכשיו הירושלמי אומר שכאן אם אני אשאיר את החור כמו שהוא ולא יתקן אותו ועדיין אפשר לתקוע, אפילו אם הקול של השופר השתנה בגלל החור, בכל זאת זה קשר, כמו שראינו הרגע לגבי הסדק, שגם אם יש סדק, אם זה לא סדק לכל האורך או לכל הרוחב, זה קשר. מתי כן יש בעיה בניקב? אם לא השארתי את זה כמו שהוא, אלא תיקנתי, כלומר סתמתי את החור. אז כאן דווקא התיקון שלי עוד יותר מקלקל, כי ברגע ששמתי משהו, אז בעצם הוספתי כאן עוד משהו לשופר, כמו שראינו מקודם, אם השופר לגמרי נשבר לשניים והוא חיבר אותם על ידי דבק, שגם זה פוסל. אז אותו דבר, כשיש רק חור ושמתי דבק, יכול להיות שזה פוסל. מתי זה פוסל ומתי לא? אז כאן זה תלוי, ונסביר את זה לפי התוספות. אם ההדבקה ששמתי לא משפיעה בכלל, כלומר הקול של השופר הוא בדיוק כמו שהוא היה לפני החור, אז ההדבקה ששמתי לא משמעותית, והשופר עדיין קשר. אם ההדבקה ששמתי כן משפיעה על הקול, וזה לא אותו קול שזה היה לפני החור, וזה אומר שההדבקה כן משמעותית, אז בברייתא ג' יש בזה מחלוקת. תנקמה אומר שבכל מקרה זה יהיה פסול, כי ההדבקה משמעותית, אז זה נחשב כאילו שאני תוקע בשופר ובעוד משהו. רבי נתן לעומת זאת אומר שזה תלוי במה הדבקתי. אם הדבקתי במינו, כלומר חלק משופר אחר, כאשר אם הדבקתי שלא במינו, אז זה פסול. זה רבי נתן. עכשיו על זה ברבי יוחנן, ואומר שמה שרבי נתן אמר שבמינו כאשר ושלא במינו פסול, הוא אומר שזה תלוי בעוד משהו, וזה הגודל של החור. האם החור הזה הוא מיעוט בשופר או שהוא הרוב בשופר? ויש שתי גרסאות למה רבי יוחנן התכוון. האם רבי יוחנן התכוון להחמיר או להקל? לפי הגרסה הראשונה הוא התכוון להחמיר, כלומר הוא התכוון לומר שמה שרבי נתן אמר שבמינו כשר, זה דווקא בחור שהוא במיעוט, אבל אם זה חור שהוא ברוב, אז גם אם זה במינו, זה פסול. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה הוא התכוון דווקא לכולה, כלומר שמה שרבי נתן אמר ששלא במינו פסול, זה דווקא אם זה חור גדול על רוב השופר, אבל אם זה חור קטן במיעוט השופר, אז אפילו שזה חור קטן ואפילו שזה מעכב את הכל, כמו שאמרנו, בכל זאת זה כשר. עכשיו זה רק ברבי נתן. תנקמה כאמור אומר שבכל מקרה החור הזה מעכב, כלומר יש לו השפעה על הכל, אז בכל מקרה זה פסול. עד כאן לגבי הסוג השני של שבר, של ניקב וסתמו, ראינו את המשנה ואת ברייתא ג' שהוסיפה על זה. עכשיו לסיום נוסיף כאן עוד משהו מברייתא ג', וזה שגם אם לא היה שום חור, אלא הוא פשוט החליט להאריך את השופר, והוסיף עליו איזשהו חלק על ידי הדבקה או חימום, בכל מקרה זה פוסל, בין אם זה מינו, בין אם זה שלא במינו, כי זה נחשב שהוא תוקע בשופר ובעוד משהו. וכאן הגמרא לא אומרת שזה משנה האם זה משפיע על הכל או לא, משמע שבכל מקרה זה פוסל, כי הוא מוסיף על מה שהשופר היה באופן טבעי. עד כאן הסעיף הראשון לגבי שברים בשופר, ראינו שני סוגים של נסתק, ראינו ניקב וסתמו, וראינו שהוא הוסיף עליו עוד משהו, ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה מישהו שקיצר, כלומר חתך את השופר או מגרד את השופר, כלומר משייף את השכבות שלו שהוא יהיה יותר דק או חלק, גם ברייתא א' וגם ברייתא ב' אומרות שזה כשר, זה אגב משהו בסיסי שעושים בכל הכנה של שופר, מה שברייתא ב' מוסיפה זה שזה כשר גם אם הוא גירד מבחוץ וגם אם הוא גירד מבפנים. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי מופיע בברייתא א' וברייתא ג', וזה לגבי ציפה וזהב. את זה כבר הזכרנו מקודם בחלק הראשון של השיעור, שאם הוא ציפה זהב בחלק שנוגע בפה, אז זה פסול, או כי זה נחשב שהוא תוקע במשהו אחר, או כי זה מפסיק בין הפה שלו לשופר, בכל מקרה זה פסול. אם זה לא שם, אז אנחנו מסבירים את זה לפי הכסף משנה, שזה תלוי איפה הציפוי. אם זה מבפנים, זה בכל מקרה פסול, כי זה נחשב שהאוויר עובר דרך הזהב, לא דרך השופר. אם זה מבחוץ, אז אם זה משנה את הכל, אז זה פסול. אם זה לא משנה את הכל, זה כשר. אז שוב, אם זה בין השופר לפה או מבפנים זה פסול, אם זה מבחוץ זה כשר, אלא אם כן זה משנה את הקול של השופר. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי מופיע בברייתא א' וברייתא ב', וזה אם הוא שם שופר בתוך שופר. כלומר, יש לו שופר יותר צר ושופר יותר רחב, והוא מכניס את הצר לתוך הרחב. עכשיו, אם הרחב לא מפריע בכלל, כלומר, הוא בעצם תוקע בתוך השופר הפנימי וכל האוויר עובר רק בפנימי, אז זה קשר. אבל אם חלק מהאוויר עובר גם בשופר החיצוני, כלומר, או שהשופר החיצוני קצת יותר רחב, יש רווח בין שני השופרות, והוא נושף גם ברווח הזה, או שהוא לא יותר רחב, אבל הוא יותר ארוך מאחד מהצדדים, כך שיש שלב שהאוויר עובר רק בחיצוני בלי הפנימי, אז זה פסול, כי זה נחשב שהוא תוקע בשני שופרות ולא בשופר אחד. זה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי מופיע רק בברייתא ב', וזה הפכו ותקע בו לא יצא. מה הכוונה הפכו? אז אומר רב פאפה, אם הוא ממש הפך אותו, כמו שכשפושטים חולצה, זה ודאי פסול, כי זה לא הדרך הרגילה של השופר. אגב, בסוגריים זה כמובן דבר שמאוד קשה לעשות אותו מבחינה מעשית. כנראה שהשתמשו בהרבה אש ובהרבה כישרון וסבלנות. בכל אופן זה ודאי פסול, לזה לא צריך את הברייתא, אלא על מה הברייתא מדברת, שהוא הרחיב את החלק הצר והצר את החלק הרחב על ידי חום, כלומר הוא הפך את התפקידים של כל אחד מהצדדים, וגם גם זה פסול, כי כתוב, ועברת שופר, שצריך להשתמש בשופר, כמו שהוא כשמעבירים אותו, כלומר כשקוצצים אותו מהראש על הבמה, ולא להפוך. זה הסעיף החמישי. הסעיף הבא, השישי, הוא לא ממש לגבי שינויים פיזיים בשופר, אבל הוא כבר מובא בברייתא ג', אז נזכיר גם אותו, וזה שהברייתא אומרת שכל הקולות כשרים, כלומר גם שופר עם קול דק, עבה, צרוד, בכל מקרה זה כשר. זה הסעיף השישי. הסעיף השביעי והאחרון הוא גם לגבי שינויים פיזיים, אבל הוא לא ברייטה, אלא שלחו את ההלכה הזאת לעבוד שמואל, וזה שאם הוא קדח חור, כשר. מה הכוונה שהוא קדח חור? אז בשביל להבין את זה נסביר קצת לגבי איך מכינים שופר. כשקוצצים את השופר מהראש של הבהמה, השופר סתום. במה הוא סתום? אז מהצד הרחב הוא סתום בעצם ארוכה, שהיא ממש בצורה של השופר, והיא ממלאת כמעט את כל השופר. את העצם הזאת פשוט דופקים עליה קצת ומוציאים אותה. זה מהצד הרחב. מהצד הצער, אפילו אחרי שהוצאנו את העצם, עדיין הצד הצער סתום. ובשביל לפתוח את זה פשוט קודחים חור. עכשיו אמרו לעבוד השמואל שאם קדח חור כשר. עכשיו מקשה הגמרה ודאי שכשר, הרי הרגע אמרנו שבשביל לפתוח את החלק הצר צריך לקדוח, אלא מסביר רבשי שהחידוש באותה הלכה זה לא שקדחו את החלק הצר, זה ברור שצריך לעשות, אלא החידוש הוא שגם בחלק הרחב, אם במקום להוציא את העצם הזאת הגמרה קוראת לעצם הזכות של השופר פשוט קדחו דרכו, גם זה כשר, אפילו שהעצם היא לא אותו חומר של השופר. בכל זאת, כיוון שזה חלק מהשופר, גם אם הוא השאיר את זה שם ופשוט קדח דרכו, זה כשר. זה היה הסעיף השביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על איך היו תוקים בשופר בראש השנה, ביום כיפור ובתעניות, את זה חילקנו לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון דיברנו על באיזה סוג שופר השתמשו, האם בשל יעל פשוט שזה מסמל ישרות הלב או שמחה, או בשל איל כפוף שזה מסמל שברון לב, אז תנקמה אומר שבראש השנה זה יעל פשוט, בתעניות זה בשל איל כפוף, כי אז באים בשברון לב, רב יהודה אומר שגם ראש השנה זה בשל איל כפוף, אבל שניהם אומרים שביום כיפור זה בשל יעל פשוט, או כי יש גזרה שווה לראש השנה לפי תנקמה, או כי פשוט יום כיפור זה משמח, יוצאים לחרות, אז זה בשל יעל פשוט. רבי לוי פוסק כמו רבי יהודה לגבי ראש השנה, איל כפוף, וכמו רבנן לגבי הגזרה שווה בין ראש השנה ליום כיפור, ולכן גם ביום כיפור של יובל גם זה באיל כפוף, ורק בתעניות זה בשל יעל פשוט. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני היה שהמשנה אמרה שתוקים גם בשופר וגם בחצוצרות ביחד, ושאלנו איך זה יכול להיות, הרי תרי קלה לא משתמה, ואת הקושייה הזאת הקשנו משני מקורות, מקור אחד זה לגבי מתן תורה שזכור ושמור בדיבור אחד, מה שאין האוזן יכולה לשמוע, אז איך אפשר לשמוע שופר וחצוצרה? על זה ענינו שתי תשובות, תשובה אחת זה שבאמת אי אפשר, ולכן באמת מעריכים בשופר יותר, בשביל לשמוע אותו בפני עצמו, את התשובה הזאת הכינו, כי צריך לשמוע גם את ההתחלה וגם את הסוף של התקיעה, כמו שלמדנו ממי שתוקע לתוך הבור ושמע בסוף את ההד, וזה לא יצא, כי הוא לא שמע את הסוף. לכן תשובה שנייה למה אפשר לתקוע בשופר וחצוצרה, כי זה משני מקורות שונים של קול. לעומת זכור ושמור, את שניהם השם אמר, ולכן שם לא היה אפשר לשמוע אם לא היה נס, אבל שופר וחצוצרה אפשר. זה היה המקור הראשון לקושייה, אבל גם את זה דחינו, כי יש מקור שני לזה שאי אפשר לשמוע שני קולות, וזה שאי אפשר ששניים יקראו בתורה ביחד, אז אפילו אם זה משני אנשים אי אפשר לשמוע. לכן עונה הגמרא, אתה צודק, באמת באופן כללי אי אפשר לשמוע, אבל דברים חביבים כמו הלל מגילה ושופר, אותם אפשר לשמוע אפילו כשזה שני קולות. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי היה לגבי ציפוי השופר, הערנו שתי הערות, א' שלא מצפים במקום של הפה, וב' שבראש השנה ציפו בזהב, אבל בתעניות בכסף, או כי זה רק למקרא העדה, או כי התורה חסה על ממונם של ישראל. הסעיף הרביעי היה על הבדלים בין המדינה למקדש, יש שני הבדלים, אחד זה שבמדינה לא ציפו בזהב, והשני זה שבמדינה עשו רק בשופר ובלי החצוצרות. והסעיף החמישי אמרנו שלפי רבנן גם התקיעה וגם נוסח הברכות שווה ביום כיפור של היובל לראש השנה, ועל זה הערנו שזה נכון חוץ ממשפט אחד בברכת זיכרונות לפי רבי אליעזר, זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון, שאת זה אומרים רק בראש השנה ולא ביום כיפור. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שינויים פיזיים בשופר, ראינו משנה ושלוש ברייתות, חילקנו את זה לשבעה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על שופר שנשבר, לגבי זה דיברנו על נסדק ועל ניקב. לגבי נסדק, אם הוא נסדק לגמרי לשני חצאים ואז הוא הדביק את זה, זה פסול. אם הוא רק נסדק מצד אחד אבל לא ממש נשבר לגמרי, אז אם זה לכל אורכו או לכל רוחבו זה פסול. לגבי רוחבו, אם עד הסדק יש שיעור שופר, אז זה לא פסול. זה לגבי נסדק, כשהוא לא שם דבק. אם זה ניקב והוא שם דבק, אז אם זה לא משפיע על הכל, אז זה כשר. אם זה משפיע על הכל, אז תנקמה בכל מקרה פוסל. רבי נתן אומר ששלא במינו פסול, אבל במינו כשר. ועל זה בא רבי יוחנן ותלה את זה גם בגודל, ויש שתי גרסאות אם הוא תלה את זה לחומרה או לכולה. לחומרה הכוונה היא שגם שאמרנו שבמינו כשר, זה רק בחור שהוא במיעוט מהשופר. לכולה הכוונה היא שגם שאמרנו ששלא במינו פסול, זה רק בחור שהוא על רוב השופר, אבל פחות מזה זה כשר. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה אם הוא קיצר את השופר או גירד אותו מבחוץ או מבפנים, זה כשר. הסעיף השלישי, אם הוא ציפה זהב, אז אם זה על מקום הנחת הפה או מבפנים לשופר, זה פסול. מבחוץ, זה קשר אם זה לא משפיע על הכל. הסעיף הרביעי, זה שופר בתוך שופר. אם שומעים רק את הקול הפנימי, יצא. אם שומעים גם את החיצוני, אז לא יצא. הסעיף החמישי, זה אם הוא הפך את השופר כמו חולצה הפוכה, או גם אם הוא יצר את החלק הרחב והרחיב את החלק הצר, זה גם פסול. הסעיף השישי, זה שכל הקולות קשרים לשופר, גם דק, עבה וצר. שרוד, והסעיף השביעי זה ששלחו לעבוד השמואל, שאם הוא קדח חור לא רק בחלק הצער, ששם ודאי שצריך לקדוח, אלא גם בחלק הרחב, כלומר במקום להוציא את העצם הוא פשוט קדח דרכו, גם אז זה כשר. כל טוב.